ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יישר כוח גדול שבאתם. ככה אני זוכה לאושפיזין חשובים בסוכה. זה לא... חלק היו פה בחג, אבל...
שבוח לשוק גבעצתר, שנגן את זה.
בפרשת פנחס, בקורבנות, מרדכי, בוא תיכנס, קודם כל אתה תבוא לשבת ליד אבא, יהיה לו מזה נחת. לא, לא, אז יביאו עוד כיסאות, נו, תביאו עוד כיסאות.
ממש אין עוד.
אין עוד, נו. יש לי קושייה, יש עוד הרבה. כשאנחנו נריה, בוא תיכנס לפה. זה לא מזרח פה, זה... כשאנחנו מתבוננים במאמר מוסגר, אני אומר, קודם כל שולם עליכם מועדים לשמחה, זכות היא לנו, פשוט מאוחר, אחרת מסתום היינו מתחילים באיזה ניגון אחד או שניים, ופרוס עלינו וכולי, אבל בהחלט אנחנו זוכים לאושפיזין חשובים בסוכה. אליסף, בוא נושב פה, נו.
אפשר גם לשבת על הספה.
כן, אפשר גם להירדם שם.
אני אשמח, אבל...
בוא תיכנס. אז התחלתי לומר שמי שמתבונן בצורת האזכור של חג הסוכות בתורה נתקל בקושי גדול מאוד, שלמעשה אין לו פתרון. הקושיה היא יותר טובה מהתירוץ, וזה לא הנושא שלנו, אבל זה בהחלט נקודה מעניינת שבסוף פרשת המועדות באמור, במקומות השגרתיים אז נזכר רק חג האסיף. זאת אומרת, אין איזה אזכור של מצוות ארבעת המינים והישיבה בסוכה וכולי, אבל גם במקום המרכזי, שזה פרשת אמור, כביכול יש שם סגירה של כל העניין, ואז אך בחמישה עשר יום וכולי, ואז יש את העניין של ארבעת המינים שמופיעים לפני הסוכה, למרות שאנחנו בפועל יושבים קודם בסוכה ורק בבוקר נוטלים את ארבעת המינים. ובפרשת פנחס, כשאנחנו עסוקים בקורבנות היום, כשאנחנו מגיעים לאושן הרבה, אין שום עניין שמחלק בין אושן הרבה לכל הימים. וביום השביעי פרים שבעה, אלים שניים, כבשים בני שנה, 14 תמימים, ומין חתם ונזכיהם כמדובר וכולי, ואין שום, אין שום איזה מקום מיוחד שאושן הרבה תופסת ביחס לימים האחרים של סוכות, וזה מה שמופיע בתורה. ובתחילת אנחנו נפגשים עם זה, כשאנחנו מעיינים במשניות במסכת סוכה, אז בתחילת פרק ד', זאת אומרת, אדם שלומד תורה, תורה שבכתב, לא שמע, לא מכיר, לא יודע שיש בכלל אושן הרבה. זה לא מופיע בשום וריאציה, בשום טקסט, בשום הדגשה, אין לזה שום נוכחות בכלל. אין כלום, ביום השביעי זה הכל רגיל. ביום השמיני עצרת תהיה לכם. זאת אומרת, יש מעמד מיוחד ליום הראשון, אנחנו יודעים, נדבר על זה בהמשך, זה נפקמינה ביחס לנטילת לולב בירושלים ובשאר כל המקומות במקדש, אבל אין שום מעמד מיוחד ליום השביעי. היום השביעי של סוכות הוא עוד יום באחד מימי חול המועד, ובזה אנחנו גומרים את כל העניין כולו. אבל כולנו יודעים שבדורות האחרונים, 500 השנים האחרונות, מאז הארי והחבורה המיוחדת שלו בצפת, שאני רק מזכיר שהם חידשו לנו את קבלת שבת. לפניהם לא הייתה לנו קבלת שבת. היו באים לבית כנסת בליל שבת, אומרים ברכו את השם המבורך וזהו. שאלו את הרמב״ם, האם מותר להגיד מזמור שיר ליום השבת? האם מותר? כי אנשים ירגישו חסר להם משהו. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו היום קבלת שבת בלי לך דודי? אין, זה לא מתחיל בכלל. אז החבורה הזאת, למשל...
חלק זה כן הבעל שם טוב כבר. חלק מה...
למיטב ידיעתי, הארי הוא 300 שנה לפני הבעל שם טוב.
לא, אבל חלק הארי לא עשה, חלק הבעל שם טוב.
כן, לא יודע אם הבעל שם טוב. זה שם הדבר הזה התייסד. ואני אומר, יש לנו כמה וכמה דברים שהם באמת הנחילו לנו, ובהחלט גם היום הושענא רבה נתפס, ובצדק גמור, אני חושב שאנחנו כך צריכים לתפוס אותו, זה יום דין, זה למעשה יום כיפור במהדורה בתרה. ואם אדם מתייחס לזה בהתאם וחי את זה בהתאם, אז כל היום הזה מקבל את המשמעות שלו. המשנה... מה זה רוחות? איזה רוחות שהיו פה, זה נס שהסוכה לא היינו צריכים לעשות בכלום, והיא עומדת כפי שהיא עומדת. בתחילת פרק ד' של מסכת סוכה, אז כתוב, לולב וערבה שישה ושבעה. מה כוונת הדברים? כוונת הדברים, כמה ימים נוטלים לולב, מצוות ארבעת המינים נקראת אצלנו נטילת לולב, וכמה ימים מקיימים מצווה שיש בערבה. אנחנו תכף נראה מה המצווה הזאת. מהתורה, נטילת ארבעת המינים רק ביום הראשון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים וכולי, אבל ולקחתם לכם ביום הראשון. וזה למעשה הדין הבסיסי. אבל מכיוון שבהמשך כתוב ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, חכמים דרשו שבמקדש, מה שרואים פה מהחלון בעזרת השם שנזכה לראות, נוטלים לולב כל שבעה. אבל בשאר המקומות, זאת אומרת בחיפה, בתל אביב, במעלה אדומים, בראש פינה, בבאר שבע וכולי, שם רק ביום הראשון. כאשר המקדש חרב, אז רבי יוחנן בן זכאי, מכיוון שהוא הרגיש אחריות היסטורית, הוא זה שפגש את אספסיאנוס קיסר ואמר לו, תן לי יבנה וחכמיה, וכביכול הוא ויתר על המקדש. אז כל התקנות של זכר למקדש הן תקנות של רבי יוחנן בן זכאי. אז הוא עשה תקנה זכר למקדש, מהרה יבנה המקדש, ואז לא ידעו מה קורה. לכן הוא אמר שנוטלים לולב כל שבעה. במילא, בכל המדינה, בכל הארץ, בכל העולם כולו וכולי, אנחנו נוטלים היום לולב כל שבעה. אבל מכיוון שבתורה נזכר רק היום הראשון, באמת בארץ ישראל היו נוטלים לולב רק ביום הראשון. ומה קורה כשיום ראשון חל בשבת? גם היו נוטלים לולב. יום ראשון שחל בשבת היו נוטלים לולב. ובבבל לא היו נוטלים, אבל בכל אופן המנהג, זה השפיע כמובן גם על ארץ ישראל, וגם בארץ ישראל אנחנו לא נוטלים לולב באלף, אלף, יש מקום. לא נוטלים לולב בשבת, גם כשהיום הראשון חל בו, למרות שהמנהג הארץ ישראלי כשהיה המקדש, היו נוטלים לולב גם באלף של סוכות שחל בשבת, זה לא השפיע ולא פעל. דרך אגב, מוכרי האתרוגים אומרים שבשנה שא' של סוכות בשבת, אנשים משלמים הרבה פחות כסף על אתרוג. אנשים לא, מכיוון שהדאורייתא כביכול לא קיים, כי ביום הראשון אי אפשר ליטול, אז קשה למכור אתרוגים ב-2,000 שקלים או משהו כזה. אדם אומר, בלאו הכי אני לא מחויב, אז ממילא אני פחות ואני אעשה כך וכך. עכשיו, למה אני מביא את כל העניין הזה? כי זה המשמעות של המשנה שאנחנו רק נוגעים בה, לולב וערבה שישה ושבעה. כוונה כמה ימים מקיימים את המצווה הזאת. עכשיו, מה מסתבר לנו פה? אם זו לשון המשנה, לולב וערבה, זאת אומרת שיש מצווה בערבה. אז מסתבר אם כן ככה. מסכת סוכה, המשניות במסכת סוכה עוסקות בארבעה נושאים. שני נושאים שכולנו מכירים אותם, כי הם כתובים בתורה. הישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים. אבל יש עוד שתי מצוות בסוכות שלא נזכרו בתורה. אחת זה ניסוך המים, אחת זה ניסוך המים, היה שער מיוחד בבית המקדש, שער המים שהיו פותחים אותו רק בימי הסוכות, ומשם היו מעלים מים לשמחת בית השואבה, בצלוחית מיוחדת. והדבר השני זה מצוות ערבה. מה זה מצוות ערבה? זה כמובן קשור להושען הרבה, אבל כי אנחנו יודעים שקוראים לזה יום ערבה, יום חיבוט ערבות, יום זה, יום זה. מה המשמעות של, של העניין הזה? אז המשנה בהמשך, בפרק הזה, המשנה מתארת לנו מה זה מצוות ערבה. וכפי שאמרתי, אם אנחנו מסתכלים רק בתורה שבכתב, אין לזה שום מזכור. וזה הדבר המיוחד כפי שנראה בהמשך. אומרת המשנה, בפרק ד' משנה ה' אומרת המשנה כך, מצוות ערבה כיצד? מה זה מצוות ערבה? יש מצווה שנקראת מצוות ערבה. כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. כביש מספר אחד, אין מישהו שלא מכיר אותו. יורדים לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה. ואתם תראו בעזרת השם מי שיתפלל בישיבה בבוקר, יש יהודים שבאים מכל מיני מקומות מבחוץ, יש אנשים שמביאים ערבות בגובה של 1.5 מטר. זאת אומרת, לא ערבות שמוכרים בסקיות ככה, כמו שאנחנו יהודים פשוטים קונים, אלא באמת מביאים מורביות, לא יודע אם ממוצא או ממקומות אחרים, אני חושב שבגובה של 1.5 מטר, הייתה תקופה שנים, אני לא יודע למה הוא הפסיק להתפלל בישיבה, הבן של הרב ליאור, הבן של הרב ליאור היה מגיע עם לולב, אליסף, מה היה הגובה של הלולב?
הוא לא היה עומד מתחת לעזרת נשים.
הוא לא היה יכול לעמוד מתחת לעזרת נשים. הוא היה צריך לעמוד במרכז בית המדרש, בכבודו, יש מקום.
אבל זה היה פיצוי על הגובה שלו פשוט.
הלאה?
גובה שלו.
אה, הוא אדם נמוך? בכל מקרה, הוא אמר לי פעם שהוא עשה ברכב מנסה מיוחד. זאת אומרת, היה לו כזה, כמו שיש לי אינסטולטורים ששמים צינורות או משהו כזה, באמצעות הדבר הזה הוא היה מביא את הלולב. היה לו לולב ענק, משהו למעלה משני מטר, הלולב. והוא לא יכל לעמוד, כמו שהוא לא יכל לעמוד מתחת לעזרת נשים, ממש משהו, משהו מיוחד במינו. אז בקיצור, אומרת המשנה, יורדים לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה, ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח. המזבח היה באיזה גובה? אנחנו מדברים על איזה מזבח? על המזבח הפנימי, נכון? או על המזבח החיצון? החיצון. לא, כי זה לא פשוט אם לישראלים היה מותר להיכנס לשם. יש דיון עם מי עשה את המצווה הזאת, האם הכהנים או הישראלים. בכל מקרה, היו סמים מצמידים לארבע קרנות המזבח החיצון, מורביות של ערבה, והיו מקיפים, ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח, תקעו ויריעו ותקעו. עכשיו, מה המצווה פה? בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת. כמה הקפות עשינו הבוקר כשאמרנו הושענות? אחת. אמרנו הקפה אחת, אחרי זה אומרים אני ואו הושיע נא, ואומרים אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. פתאום אנחנו מתחילים להבין שמה שאנחנו עושים, זה מקורו במשנה, זה מה שהמשנה מספרת לנו על מצוות ערבה. רבי יהודה אומר, לא אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, אלא אני ואו, או ואו בחולם או בשורוק, איך מנגדים את זה, סיפור שלם, הושיע נא. ואותו היום אומר רש"י על הגמרא, כשהמשנה הזאת מופיעה בדף ממי, אומר רש"י, ואותו היום יום שביעי, הנה, הגענו להושענא רבה, מאיפה זה מתחיל? ואותו היום, ביום הושענא רבה, מקיפין את המזבח 7 פעמים. זאת אומרת, ביום הזה, ביום השביעי של סוכות, היה משהו מיוחד שקשור לערבה. זאת אומרת, כל יום, כן.
איך הגיעו מזה שזה יום חתימת דין?
רגע, נתת לי צ'אנס עד 11:15, אז תן לי... אני משתדל לחבר את ה... שנבין מאיפה זה מתחיל בכלל. זה ההתחלה כפי שאני מכיר אותה. זאת אומרת שבכל יום אדם היה נוטל 4 המינים. בתוך 4 המינים הללו יש אתרוג שהוא מחזיק אותו בנפרד, הדסים, ערבות ולולב, וחוץ מזה כל יום מקיימים גם מצוות ערבה. איך מקיימים את מצוות ערבה? מקיפין את המזבח וזה בין האולם ולמזבח, זה בוודאי המזבח החיצון, יש דיון בגמרא, לא ניכנס אליו. האם היה מותר לישראלים להיכנס לעשות את זה, או שזה מצווה של הכהנים? כי בין האולם והמזבח, המשנה בכלים אומרת, לא כל אדם, זה לא תחנה מרכזית, לא כל אחד יכול להיכנס לשם, אלא מי כן יכול להיכנס לשם, הוא זה שמקיים את המצווה. אבל בהושען הרבה, ביום השביעי של סוכות, היה דבר מיוחד, שהיו מקיפים את המזבח שבע פעמים. של דניאל, מאיפה יומדים, מאיפה חיבות הערבות, מאיפה כל הסיפור הזה הגיע אלינו. זה עוד פרשה, אני גם לא בטוח שנספיק לדון בכל העניינים כולם, כי ביקשו ממני ללמד פיוטי הושענות. אבל אני רוצה פשוט שטיפה ניכנס לכל העניין הזה. אז זה התיאור שמופיע כאן במשנה במסכת סוכה. עכשיו, בגמרה...
אם המקור זה מצוות הערבה, אז למה בזמננו מקיפים כל הארבעת המינים?
בסדר, תכף נתייחס לזה גם כן. זה גם לא פשוט, גם לא פשוט הדבר הזה. בכל מקרה, אבא שאול דורש את זה בגמרא, ערבי נחל. מה זה ערבי? אנחנו לומדים ערבי, מיעוט רבים שניים, ששמים שתי ערבות. הוא אומר, לא, יש שתי מצוות של ערבה. יש ערבה אחת בלולב, ויש ערבה אחת כמצוות ערבה, כמצוות ערבה בפני עצמה. לדעת חכמים שהלכה כמותם, ערבה למזבח זה הלכה למשה מסיני. אין איזה לימוד מיוחד, אלא זה הלכה למשה מסיני, משם לומדים את זה וכו'. עכשיו, יש עניין מיוחד, כפי שראינו בערבה, הסברנו את העניין שלו, ורשי אומר שזה היה היום השביעי, היום הזה היה... עניין מיוחד של ערבה, עד כדי כך שהגמרא אומרת יום השביעי של ערבה. זאת אומרת, היו מקיפים שבע פעמים את המזבח, ושאל פה אליעזר בצורה יפה, זאת אומרת, מקיפים במה? בערבות, מקיפים בארבעת המינים, תכף נתייחס לעניין הזה. מי מקיף? כהנים, ישראלים, הכל נושאים שאני לא אגע בהם, רק שתתבוננו בהם. והתוספות יום טוב, כיוונת לדעתו, שהוא באמת שואל במה מקיפים. זאת אומרת, הוא אומר כאן מקיפים במשנה, והרמב״ם כתב דהיו מקיפים בלולבים. ומי הוא? המקיפים לא היו אלא כהנים, שאף על פי שישראל נכנס מכל מקום, ואז יש כאן דעה שהיו מקיפים רק בערבות, שבזה היו מקיפים, או שביום השביעי היו מניחים את הלולב ומקיפים בערבות. זה נפקמינה למה שאנחנו נעשה בעזרת השם, מה שנעשה לפנות בוקר. עכשיו, ראינו שיש מחלוקת במשנה, מה אומרים כשמקיפים את המזבח. הדעה של דעת הנקמה, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא. זה אנחנו אומרים בהלל. אנחנו אומרים את זה בהלל, אנחנו לא מקיפים בעניין הזה, אנחנו אומרים משהו אחר. אנחנו אומרים הושע נא, למענך אלוקינו הושע נא, זה כך וכך הושע נא. אנחנו לא אומרים אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא. מצאתי עדות אחת שתכף אני אתייחס אליה. רבי יהודה אומר, וזה אנחנו כן עושים כמוהו, אני והו, ויש דיון האם לנקד את זה אני והו, זאת אומרת רק שאין א', או אני והו בכולם. זאת אומרת, איך אנחנו מנקדים את העניין הזה, הושיע נא. ואותו היום וכו' וכו', זה פחות או יותר מתאר את מה שהיה בימי בית שני. עד ימי בית שני, התיאור של המשניות כאן, זה מספר לנו את מה שהיה בבית שני. הדבר המעניין הוא שאחד מהפוסקים האיטלקים דווקא, בעל שיבולי הלקט, רבי צדקיה הרופא, הוא פוסק ראשון ידוע, והוא מביא בסימן שין עין א', אז הוא באמת אומר שהיו אומרים את הדבר הזה. זאת אומרת, כי לא מצאתי בשום מחזור, בשום עניין. הוא כותב כך, ולאחר תפילת מוסף, אומרים אלפא בטא של הושענא בכל יום ויום, בכל יום ויום. אחד אומר, אנא השם הושיע נא, וביום אחר אומר, אני והוא הושיע נא. וחוזרים חלילה, והוא במקום הקפה שהיו רגילים פעם אחד בכל יום. החטא אין מקיפין אלא ביום ערבה, כמו שכתבנו למעלה. זאת אומרת, הוא באמת מזכיר את זה שחלק מההקפות, חלק מהעניינים הללו, זה היה אנא השם הושיע נא, ואני באו הושיע נא, איך הדבר הזה, איך הדבר הזה יסתדר. מה שנותר לנו מכל העניין הזה, וזה יחבר אותנו קצת לעניינים שלנו, נותרו תחת ידינו עשרות פיוטי הושענות. עשרות פיוטים, אנחנו לא אומרים את כולם, אבל במחזורים שמביאים כתבי יד וכו' וכו', מכנה משותף אחד להם, כולם בנויים באלף בית. כולם בנויים באלף בית. ומשמעות המילה הושענה, דיון אחד, האם זה שתי מילים או מילה אחת. הושענה, הושענה. איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? נפקמינה למי שסופר את המילים בתנ"ך. איך להתייחס, אנא השם הושיע נא, האם זה, טוב, שם זה אולי כתוב, שם זה אולי כתוב בצורה כזאת, שזה יותר פשוט, שזה מילה אחת, אבל איך להתייחס בהבנה פשוטה, בהבנה פשוטה מדובר על הארת פנים. הושיע נא, הכוונה היא, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תאיר את פניך אלינו, תושיע אותנו, תשאה אלינו, תפנה אלינו, תתייחס אלינו, וזה מה שאנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו מבקשים בכל הפיוטים, ויש פיוטים שעוסקים בחקלאות, הושענה אדמה מערר, הושענה צאן ממשקלת, זאת אומרת, יש כאן ביטוי לעבודת האדמה. יש הושענות שקשורים לבית המקדש, הושענה אבן שתייה, הושענה פינת יקרת, הושענה עליית שבטים, הושענה זה. יש הושענות שהן סתמיות, כלליות. יש דברים שקשורים למסירות נפש, למען הנעקד בלהבי אש, למען הנשרף בזה, למען זה. כל אחד, אתם תשימו לב בתפילה, אחרי שנתבונן בזה, אז תוכלו לראות את את הדברים הללו. מה שמיוחד פה, וזאת ההרגשה שצריכה להיות לנו בתפילה, באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא נכנס איתנו לבעיות שלנו. למענך אלוקינו הושענה, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא כביכול נמצא איתנו, כשלנו לא טוב גם לריבונו של עולם לא טוב. כשלריבונו של עולם לא טוב, לנו לא טוב. ויש כאן איזה חיבור של כנסת ישראל וקודש הבריחו, ואנחנו מבקשים את שני הדברים הללו לגאול, להושיע, לעזור, לפעול, לעשות איזשהו עניין שהקדוש ברוך הוא יצא נצא מהמיצר, נצא מהמצוקה. אבל זה הולך יחד עם הקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא במצב אופטימלי ואנחנו במצב מינימלי. אלא זה הולך ביחד. למענך אלוקינו הושענה. מה זאת אומרת? מה, יש איזה חיסרון לקדוש ברוך הוא? כן, יש חיסרון. אם כבודו לא מתגלה בעולם, אם אין הופעה של כבוד השם בעולם, יש חיסרון. אם עם ישראל יורים, צלף יורה בחייל שעומד במחסום במערת המכפלה, זה חילול שם שמיים הדבר הזה. זאת אומרת שלא מופיע כבודו יתברך, אז על זה אנחנו מתפללים, על זה אנחנו מבקשים, את זה אנחנו רוצים. זאת אומרת, זה המשמעות הכי גדולה של אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם עם ישראל בצרה, אני יחד איתם באותה צרה, הקדוש ברוך הוא כביכול אסור באזיקים ומבקש מאיתנו, בואו, תעזרו לי, תעזרו לגלות את כבודי בעולם, את מציאותי בעולם וכו'. עכשיו, בואו נגיע קצת, זה ככה, אם למישהו יש שאלות או משהו, קצת, כדי להבין מאיפה נחתנו בכלל על הושענא רבה, מאיפה כל הדבר הזה מתחיל, מאיפה כל הדבר הזה מופיע. כפי שאמרתי, זה משנה, יום ערבה, שבע פעמים מקיפים, עם ערבות יש מצווה מיוחדת, ואנחנו בהושענא רבה, שוב אני מדבר על מנהגי האשכנזים שאני מכיר אותם, לא זכיתי להתפלל עם ספרדים בהושענא רבה, אבל האשכנזים עושים שבעה סיבובים, וכמובן שכל אחד מאיתנו יכול להבין מאיפה השבעה סיבובים האלה נובעים, ממה שהמשנה אמרה, שבמשכן, במקדש היו עושים, במקדש היו עושים שבעה סיבובים כנגד העניין הזה, ו... הטור מוסיף עוד טעם, והטור אומר דבר כזה. הטור בתף רי סמך, בהלכות סוכות, אומר הטור כך. ונוהגים להקיף התיבה, שימו לב, אין לנו מזבח, אז את מה נקיף? התיבה, מוציאים ספר תורה. עושים את זה, נותנים לזה את המעמד הנצרך, ונוהגים להקיף תיבה פעם אחת בכל יום, ומעלים ספר תורה לתיבה כשמקיפים אותו. וביום השביעי מקיפים אותה שבע פעמים. מה שאנחנו מקיפים שבע פעמים, זכר למקדש. דתנן, בכל יום מקיפים למזבח פעם אחת, וביום השביעי שבע פעמים. ואומר, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. רבי יהודה אומר, אני ואו הושיענה. ומה שמזכירים וכו' וכו'. ההערה מעניינת נמצאת בדברי הבך. הבית חדש, הבך, הוא כותב כך, והוא אומר כך, הוא מביא ירושלמי, ומה שכתוב בירושלמי, למעשה גם הטור מביא את זה, ובירושלמי איתה זכר ליריחו. כמה פעמים הקיפו את יריחו? שבע פעמים. אז אנחנו עושים זכר ליריחו. מישהו פה מתפלל בבית כנסת שאחרי כל הקפה תוקעים בשופר? מישהו מכיר מינה כזה? שמה, אחרי כל הקפה תוקעים בשופר?
לא עכשיו.
אני שואל, האם מישהו מתפלל במקום שבהושענא רבה אחרי כל הקפה תוקעים בשופר? כי בחלק מספרי הקדמונים זה כתוב שכך היו עושים, שהיו תוקעים בשופר. אז בירושלמי איתה זכר ליריחו, נראה בעיניי שבא לתת טעם על הקפת המזבח שבמקדש שבע פעמים, שהוא זכר ליריחו, אבל הקפותינו ודאי אינה אלא זכר למקדש. זאת אומרת, גם יריחו, וזה לא סתם, סוכות זה חג של ארץ ישראל, סוכות זה חג של... אין בכלל מציאות, כל מי שהיה בחוץ לארץ יודע, מי יכול לישון בסוכה, באירופה, באמריקה, חורף, שלג, גשם, כל מיני דברים. פה בארץ זה סוכות, זה, כל המשמעות היא אחרת לגמרי. אז ממילא, הטור מכניס לנו גם את, גם את העניין הזה. השולחן ערוך, יש סימן אחד שמוקדש להושענא רבה, תפרי סמך דלת, והוא כותב, אני לא קורא את הכל, כי יש פה דברים בנגלה ובנסתר, אבל הקשור לענייננו, ביום שביעי שהושענא רבה נוהגים להרבות במזמורים כמו ביום טוב, פסוקי דזמרה של יום טוב. אני מדלג על כל הרמה, יש פה דברים מאוד מעניינים על הצל וכו' וכו', עסקנו בזה פעם. ומרבים בנרות כמו ביום הכיפורים. אני מדלג שוב על הרמה. ולפי שבחג נידונים על המים ונוהגים להתיר בו אגודו של לולב, פותחים את הטבעות, מורידים את הטבעות מהלולב, ומקיפים שבע פעמים ומרבים תחנונים על המים, ונוטלים ערבה ביום זה מלבד ערבה שבלולב ואין מברכים עליה. זו מצווה, אבל מכיוון שזה לא כתוב בתורה אז לא מברכים על זה. אנחנו יודעים שיש מצוות דרבנן שמברכים עליהן, הדלקת נר חנוכה, אז הגמרא מזדעקת, והכן ציוונו הדלקת נר שבת, מאיפה לומדים את זה? אבל כתוב כאן ואין מברכים עליה, אומר המשנה ברורה, למה? אם יש לנו מצוות ערבה, למה לא מברכים עליה? שהוא רק מנהג נביאים שהנהיגו את העם לעשות כן ולא בתורת תקנה, ולא שייך לברך ולומר וציוונו, אז לא שייך לבוא ולברך על העניין הזה, אבל בהחלט מקיפים, עושים, קשורים לכל הסוגיה הזאת בצורה הזאת. בעל ערוך השולחן גם הוא נותן דעתו לפרשה הזאת, והוא כותב, מוסיף כמה, כדרכו בקודש, הוא מוסיף כמה פרטים שנותנים לנו ככה טעם בעניין הזה. אני קורא סעיפים ז' וי' א', ורבינו הרמ"א כתב, דאמינת פשוט ליטול הערבה עם הלולה בשחרית, בשעת הנענוע, ובשעת ההקפה, עד שעת החבטה, ואז נותנים הערבה לבדה. ויותר טוב שלא לתלה עם הלולב כלל, ואף הנותלה עם הלולב נראה לי דלאחר שיקיף, אחר שיקיף מה ששאלת, עם מה מקיפים? קשור לענייננו? יסיר הלולב מידו, ויוחז הערבה, שהם האושנות שעושים לבד כל זמן שאומרים תחנונים על המים. ומנענעים האושנות בשעה שאומרים אושנות, ואחר כך חובטים אותם. וממילא אנחנו מניחים את זה ומחזיקים את זה. ובהמשך הוא כותב, ולפי שנתווסף מצווה אחת היום, והוא גמר החג, מצוות ערבה, ובחג נידונים על המים, ובמים נכלל הפרנסה ועוד עניינים, לכן מנהג ישראל לעשות התעוררות ביום זה. דניאל, תשובה לשאלתך. לעשות התעוררות ביום זה בשני אופנים. האחד כמו ימי דין, והיינו שהרבה נאורים רוב הלילה וקוראים משנה תורה, מפני שבשם עיקר אהבת השם ויראתו, וקוראים תהילים ואומרים יהי רצון מיוחד להושן הרבה, וקודם הבוקר הולכים לטבול ומשכימים לבית הכנסת, והשליח ציבור לובש כיתל ואומרים הניגון כמו בימים נוראים, ובסיבוב ההקפות ובאמירת ההושנות בוכים הרבה כמו ביום הכיפורים, ומרבים בנרות לפי שבחג נידונים על המים, והיום הוא גמר הדין, ונוהגים להתיר בו איגודו של עולה, וכתבו לזה רמז וכו'. זאת אומרת, מכיוון שבחג נידונים על המים, זה יום דין, זה אחד מימי הדין, ויש כאן מצווה מיוחדת, שהיא מצוות ערבה, חיברו את שני הדברים הללו יחד, ואמרו, רבותיי, יש כאן איזשהו דבר מיוחד, תבינו את המשמעות, את התוכן, את העומק שיש פה בתוך כל בתוך כל הפרשה הזאת. ויש לרבנו בחיי, שכתב פירוש על התורה, יש לו ספר שנקרא קד הקמח, ובו יש כל מיני ערכים. אז בערך ערבה הוא כותב דבר שנותן לנו את כל המימד המיוחד של היום. אני קורא חלק, אני לא... הוא קורא כך, הוא מתחיל, הוא מדבר על שבעה רקיעים. יש רקיע שנקרא ערבות. אז הוא אומר, וכדי להורות שלטונותו התברך על הגלגל השביעי הוא ערבות, לכך קבעו לנו רבותינו חכמי האמת זל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אחד מן הראשונים, לפני הבעל שם טוב, לפני הארי, לפני הכל, זאת אומרת 800 שנה, או משהו כן, זה 700 שנה אולי. חכמי האמת מצוות ערבה ביום השביעי, כי הוא אומר למה חכמי האמת? כי זה לא כתוב בתורה, אבל לפי כל מה שראינו יש פה מצווה מיוחדת. ונתחייב כל אחד ואחד מישראל ליטול בידו ערבה ביום הזה, מלבד הערבה שבלולב, שהיא רומזת אל העניין הזה בעצמו. כי מצוות לולב במיניו ארבעה הם, ופרטם שבעה, לולב אחד, אתרוג אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות. ויום שביעי של ערבה זה, עכשיו אנחנו כבר נכנסים לתורת הנסתר, הוא יום כ"א לתשרי, כמספר שם י"ו, שזה גם כ"א, שבו נחתם העולם לשש קצוות, והוא יום כ"ו לבריאת העולם שנברא בכ"ה באלול, ונקרא היום הזה יום החותם הגדול, כנגד השם הגדול שבו נברא העולם, ולכך נקרא הושענא רבה, וידוע כי היום הזה הוא תכלית החג, ותכלית ההקפה, תשלום 70 פרים שהיו מתמעטים והולכים. ובכל יום, ויום השביעי, שוב הוא מכניס פה את העניין של יריחו, 7 פעמים, ובזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מקיפין המזבח בכל יום פעם אחת ובשביעי 7 פעמים. ולכך מנהג כל ישראל, שעושים הקפות בבית הכנסת בכל יום פעם אחת סביבות התיבה, וספר תורה עליה, וביום השביעי 7 פעמים. והמנהג להקיף, וכו' וכו', וצריך האדם, מה מתבקש לענייננו? שיתבונן בגודל כוח היום הזה, שהוא יום כ"א ויום כ"ו. כ"א בתשרי וכ"ו ימים מבריאת העולם. כמובן ששם הוויה י' כ' ו' כ' זה 26. זה פשוט. ויום תשלום 70 פרים, כי הכוחות, ויש פה חתימה, מעבר לחתימה של יום הכיפורים, יש להם סוד, לא יחילם לב חושב, ולא יעלם אדם מצד עיונו, אלא אם כן קיבלם מפה אל פה, והיו בידו מסורת החוכמה. זאת אומרת, יש פה פתורות של סוד ושל עניינים מסביב ליום הזה. וכמובן שיש באחרונים, רב שלמה זלמן מאיר על זה, למה זה התפתח פתאום בדורות האחרונים? למה זה לא היה קודם? הוא אומר שבדורות של הראשונים, כולם היו יראי שמיים. אי אפשר היה לחיות בלי מים. אז אנשים היו מבינים, שופכים לב נכחה כמיים. זאת אומרת, כולם מבינים שצריך לשפוך את ליבם. בדורות שלנו יש התפלת מי ים, יש כל מיני פטנטים. הוא אומר, לא יהיה ככה, יהיה ככה. נייבא מים מטורקיה, השתכסכנו עם הטורקים, נייבא מים מסודן. לא יודע בדיוק מה נעשה, נחליף מים בנפט, לא יודע בדיוק מה יהיה ואיך יהיה, אבל באיזשהו מקום, אדם אין לו את ההרגשה הזאת של אימת הדין, גבלת, אין מים, אין כלום. אין חקלאות, אין שדות, אין מה לאכול, אין מה לשתות, אין. זה אי אפשר לעולם בלא מים, כתוב באחד המקומות בחז"ל. אז רב שלמה זלמן כותב שזה מה ש... אז בדורות האחרונים, כאילו הדורות הראשונים לא היו צריכים את זה, הם הבינו טוב טוב. בדורות שלנו כבר נותנים לזה את המימד הנצרך. עכשיו בואו נעבור בזריזות ובזה נסיים, אלא אם כן יש שאלות, על ההקפה הראשונה. זאת אומרת, אמרנו שאנחנו רוצים להבין קצת מה אומרים בהושענות. אז נראה את ההקפה הראשונה, וכמובן שיש הרבה מה להרבות בזה, רק...
הרב, במראה גם בסוכה אומרת שהושענה זה גם האיגוד של כל, גם הרבה בפני כן. עצמה, וגם האיגוד. אז גם השם, הושענה רבה, אז ריבוי של ה...
כן, כל הדבר הזה, הושענה זה, באתיופיה התלמידית יש הרבה דברים שנקראים הושענה, בהחלט זה אחד הדברים. אז ההקפה הראשונה, כל אחד כמובן שומע, אם יש לנו שבעה אושפיזים, ויש לנו שבע הקפות, ויש לנו שבע מידות, מתוך עשר המידות, מתוך עשר הספירות, יש לנו את שבע המידות התחתונות שמקבילות לספירת העומר. הספירה הראשונה היא חסד, הספירה האחרונה היא מלכות, וזה ביום השביעי. כל אחד פה עושה את החשבון הזה של השביעיות ומבין את המשמעות העמוקה והאמיתית של העניין הזה. אז אנחנו מתחילים בכל יום בארבע הושענות שהן כנגד שם הוויה, י' ק' ו' ק'. הושענה למענך אלוקינו הושענה, הושענה למענך בוראינו הושענה, הושענה למענך גואלינו הושענה, הושענה למענך דורשינו הושענה. זאת אומרת, זה למענך. אנחנו מבקשים את זה שאתה תעשה את זה, אנחנו מבקשים על עצמנו, אבל כביכול שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה לעצמו. עכשיו, כאן מבקשים ישועה עבור כל מיני עניינים. ובואו נראה מה המשמעות שלהם. אז אמרתי כבר, שהושענה, הכוונה היא לבקש מריבונו של עולם הארת פנים. כל אלו אמרנו, את פניך השם אבקש, בקשו פניי את פניך. אנחנו מקשיבים מהקדוש ברוך הוא הארת פנים, וזה הנושא המרכזי. אז הושענה, למען עמיתך. מה זה למען עמיתך? כדי שההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הנהגת האמת שלו תתגלה. עכשיו, הגמרא בשבת אומרת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הרבה מאוד דברים הקדוש ברוך הוא מאופיין בהם באמת. למה דווקא חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת? מה מיוחד בחותם? חותמת, כל מי שיש לו חותמת קיבל מתנה לבר מצווה או משהו כזה, אז הוא יודע שהחותמת היא תמיד הפוכה. זאת אומרת, כשאתה מרים את החותמת זה הפוך, רק כשאתה מטביע אותה אז זה יוצא ישר, אחרת זה לא יוצא ישר. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, בשני הצדדים זה אמיתי, גם בהפוך זה אמיתי. אז הושענה למען עמיתך, תושיע אותנו למען האמת שלך. ובכל כך הרבה מקומות הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו להושיע אותנו, כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תאמת את כל מה שהבטחת לנו, למען עמיתך, למען האמת שלך, שאנחנו הולכים איתך עם האמת הזאת כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה צרות, בכל כך הרבה גלויות, בכל כך הרבה עניינים ודברים וכולי וכולי וכולי, מכל הקצוות ומכל הדברים. אז מבקשים את הדבר הזה. הושענה למען בריתך. ברית זה הדבר היסודי שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה, וברית נכרתה בערבות מואב, וברית נכרתה בהר חורב וכולי וכולי. תושיע אותנו למען הברית הזאת שקראתת איתנו. וראיתי בזה דווקא היום בבוקר בספר של הרב שגר, הוא מביא סיפור. התחלתי לספר לאשתי את הסיפור הזה, באמצע באו לפה זה, הפסקנו באמצע. אז הוא מביא סיפור של רב שלמה קרליבך, אף לבפלא של סיפור. יהודיה אחת באה לרב ואומרת, הרב, בעלי עזב אותי. אז הוא אומר לה, הרב, מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתחזיר אותו, הוא עזב אותי סתם. אז הוא אומר לה, הוא עזב אותך סתם? למה הוא עזב אותך? הוא אומר שאני כבר זקנה, אני לא כל כך יפה כמו שהייתי פעם וכולי וכולי, והוא הלך. אז, ומה את אומרת? אז אומרת האישה, הוא צודק, אבל מה אני רוצה? שהוא יזכור שפעם עמדנו מתחת לחופה, ובכל אופן שנינו היינו צעירים ונחמדים. הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? יהודים, הזקנים כבר פה מחייכים, מבינים מה, מה הכוונה. הוא אומר, למה הדבר דומה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בא לכנסת ישראל, וכנסת ישראל אומר, די, אין לנו כוח לקדוש ברוך הוא, מצוות, מנהגים, עניינים, ופה ושם וכו' וכו'. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני אעזוב אתכם, אני אלך או משהו כזה. עם ישראל רואה שזה לא כך פשוט. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תחזיר אותנו. כשעמדנו בסיני, היינו כולם מצוחצחים, יצאנו ממצרים, הכל היה אפלה ופלה, קיבלנו על עצמנו, נעשה ונשמע וזה. תזכור, עמדנו איתך מתחת לחופה פעם, תזכור לנו את הדבר הזה. אז על אותו משקל, הושענה למען בריתך, זאת אומרת, תושיע אותנו למען הברית שקראתנו איתך וכו'. הושענה למען גודלך ותפארתך, שגדלותך ותפארתך יתגלו, שיראו אותם, שהם יתגלו, שהם ייחשפו להם כל. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוקפים בכל מיני דברים, ברגע כמהם הריבונו של עולם יכול לעוות ולשנות את כל, זאת אומרת, לתקן ולשנות את כל הדברים הללו. הושענה למען דתך, דתך זה התורה, אמרנו את זה גם בהושנות של שבת, דת נפש משיבה וכו' וכו', דת לעשות כדת היום, כדת היום זה כתורה, אז הושענה למען דתך, תושיע למען התורה שלך, שהיא תתגלה, שבאמת היא תבוא לידי ביטוי. הושענה למען הודך, שההוד, הוד ותפארת יתגלו. הושענה למען ויעודך. אתם יודעים מה זה ויעודך? בית המקדש. זה המקום שבו כולם מתוועדים יחד. ברגל, היו עולים. הייתה לנו השנה בבועה של עלייה לרגל. זה פשוט לא יאומן, אני לא יודע מאיפה כל אחד הגיע. רבותיי, רחוב אור החיים היה סגור משני צדדיו. הייתי צריך להוציא תעודת זהות, כדי להוכיח שאני גר פה שיתנו לי להיכנס. זאת אומרת, מה?
גם עכשיו.
זאת אומרת, עשרות אלפי יהודים באו ופשוט פחדו לחיי אדם, אז הפכו את הרחוב לחד סטרי. זאת אומרת, רחוב אור החיים, אוטוסטרדה, 16 נתיבים. כל הרחוב מטר וחצי, אני לא יודע מה אמרו, אי אפשר ללכת. מי יודע מה יקרה? זאת אומרת, הגענו למצב שסוגרים את הרחוב למעלה ולמטה, אדוני, אנחנו מאוד מכבדים את מה שאתה אומר, תביא לנו תעודת זהות. זאת אומרת, יורדים לרמב"ן, למינכה ברמב"ן, בין הזמן, אם מותר להתפלל ברמב"ן, אז למרות שרוב המניינים נעים פה בין הסוכה של ליפשיץ לקלופשטוק, קלופשטוק, ליפשיץ, יש לנו איזה באמת הווי מיוחד בסוכות, שנותן לנו הרבה כוחות לחורף הקרוב בסייעתא דשמיא. אבל פשוט אתה נפעם מהדבר הזה, עגלות ואנשים ודתיים וחילונים וצעירים ובני נוער ומבוגרים ואנשים והכל, וסוגרים את הרחובות כי אי אפשר ללכת, ממש כצון ירושלים במועדיה, כמו שהנביא אומר. אז הושענה למען ויעודך, תושיע אותנו למען המקום שבו באים כולם להיוועד, להיפגש, בית המקדש. הושענה למען זכרך, זכרך שוב, שהזכר שלך יתגלה, יבוא לידי ביטוי. הושענה למען חסדך, שהחסד יתגלה. הושענה למען טובך. הושענה למען ייחודך, שייחוד השם יתגלה. כמה אלילים מסתובבים בכל מיני עניינים ובכל מיני דברים, ואנחנו על ייחוד השם. יצאנו רק מההזכרה של 40 שנה למלחמת יום הכיפורי, שידע שעל ייחוד השם הוא נלחם, כותב הרמב״ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם. ייחוד השם, שהקדוש ברוך הוא אחד, אנחנו אומרים את זה כל יום וכו' וכו'. הושענה למען כבודך. זה, אנחנו צריכים לחשוב על זה. כולנו התפללנו בבית המדרש של ישיבת הכותל בראש השנה. מה היה לנו ביום השני באמצע תפילת מוסף? פצצות בהר הבית, יריות, עניינים. חשבתי לעצמי, מה הפשט? אנחנו אומרים, והשם אלוקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. כנראה שהערבים מבינים שאנחנו מתכוונים ברצינות. אנחנו מחכים לתקע בשופר גדול לחירותינו. אז זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה א' ב' של הכבוד, שזה יתגלה, שזה יבוא לידי ביטוי, שנרגיש את זה, שנראה את זה, שנחיה את זה. הושענה למען לימודך. זאת אומרת, אותה תורה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, שהיא תתגלה. הושענה למען מלכותך, הושענה למען נצחך, מידת הנצח, הושענה למען סודך. זאת אומרת שכל יראי השם שמונחים אצלהם סודות התורה, שהם יצליחו, שהם יעבירו את הסודות הלאה. הושענה למען עוזך, עוז, וייתן עוז למלכו, ביטוי של כוח. הושענה למען פארך, אותם דברים שכתובים בתפילין, התפילין הם פאר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, תושיע אותם למען הדבר הזה. הושענה למען צדקתך, הושענה למען קדושתך, שאותו מקדש עכשיו הוא שמם, שהוא ייבנה, הושענה למען רחמך הרבים, הושענה למען שכינתך, הושענה למען תהילתך, שכולם יבואו ויספרו את תהילות השם. זאת אומרת, זו ההקפה הראשונה, ואז מסיימים אותה, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. ההקפה הראשונה היא כנגד אברהם אבינו. אברהם אבינו זה חסד, והמשמעות של העניין הזה, מה המשמעות של חסד? מה זה חסד? יושבים פה הרבה יהודים שעסוקים בכל מיני פעילויות חסד, בכל מיני ארגונים ובכל מיני דברים. המשמעות של חסד שאף אחד לא מחויב בזה. אברהם אבינו לא היה מחויב להאמין בקדוש ברוך הוא. אנחנו, בניו ובני בניו, אנחנו מחויבים כי הוא חייב אותנו. אבל אברהם אבינו האמין בקדוש ברוך הוא והאמין בהשם היה שווה לא צדקה. צדקה זה משהו מעבר למה שאני מחויב בו. אז ממילא ההקפה הראשונה היא בחינה של... היא בחינה של חסד, שזה נדבת הלב. זה לא משהו שאני חייב בו, זה משהו שאני מעוניין בו, וממילא זה דבר שבא מצד הלב. אברהם אבינו, כשלא היו באים אליו ארוחים, הוא היה מצטער, היה חסר לו, מה, אתה לא מחויב, לא באים אליו ארוחים? לא, היה לו צער מכל העניין הזה. זאת אומרת שכל ה... אנחנו צריכים לגמור, כי בכל אופן ניקח לכם כמה דקות להגיע לרב, לרב מאיר שיחיה. אז אני חושב שמה ש... בוא נסכם את מה שהתבוננו ומה שראינו פה. התחלנו בכלל לדבר מה זה יום ערבה, מה זה יום הושענא רבה, מאיפה זה נוחת אלינו. אז אמרנו שבתורה אין לזה שום אזכור, שום דבר לא. ראינו שבמשנה נזכרת מצוות ערבה. הסברנו שבכל יום מצוות ערבה הייתה שהיו מקיפים את המזבח פעם אחת. אנחנו מקיפים היום בארבעת המינים, אנחנו לא מקיפים בערבות, אבל הייתה מצווה כזאת שמקיפים את המזבח פעם אחת. לא ברור האם הכהנים, האם ישראלים, וגם לא ברור עם מה היו מקיפים. האם עם ארבעת המינים, או שרק עם ערבות, או איך בדיוק מה היו עושים ואיך היו עושים וכו'. השלב השני, שראינו שבהושענא רבה היה דבר מיוחד. הדבר המיוחד היה שביום הזה נתנו ביטוי מיוחד למצוות ערבה, בזה שהקיפו שבע פעמים. לא הסתפקו בפעם אחת, אלא הקיפו שבע פעמים. זכר לעניין הזה, אנחנו מקיפים שבע פעמים, ראינו גם את העניין של יריחו, שגם את יריחו הקיפו שבע פעמים, והדבר הזה, יריחו זה מנעולה של ארץ ישראל, זה ההתחלה, זה הכניסה, זה כל העניין. ראינו בספרים המאוחרים יותר שזה קיבל את המימד של הדין על המים, את הבחיות, את הבקשות, את ההושענות, את הבקשה האמיתית, ריבונו של עולם, תאיר את פניך אלינו וכו' וכו'. ומה שעסקנו בלימוד של ההקפה הראשונה, ההקפה הראשונה אמרנו היא כנגד אברהם, ולכן מסיימים אותה בפסוק, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. ויש פה כל מיני עניינים שנזכרו. זה לא כמו ההקפות ש... אני אומר, אם אנחנו מתבוננים בסיבובים האלה, אז יש הקפות שהן פשוט על, על, על נושאים מסוימים, על נושא מסוים, ולמשל, הסיבוב השני הוא כולו קשור לבית המקדש. הכל תיאורים של בית המקדש. מה שכתוב פה, הר מוריה, כלילת יופי, עליית שבטים וכו', כל זה קשור לבית המקדש, כל זה הסיבוב השני. הסיבוב השלישי, המעלות של עם ישראל. המעלות של, בעזרת השם, אם נזכה והשיעור הזה יחיה ויאריך ימים, וגם בשנה הבאה, בליל הושענא רבה, הקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום, לבשורות טובות, לישועות. חזרתי לפני 3 שעות מערב יהודה, ישבתי אצלו הרבה זמן היום עם סינור וחלוק וכפפות, הוא בתוך בידוד, אי אפשר כל כך לבקר אותו, אבל ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ניסים גלויים, ההשתלה עברה בצורה מאוד טובה, הוא חזר לעצמו ובאמת מרגיש טוב, ורואים את זה כשמדברים איתו, כשגם האינדיקציות הרפואיות מאוד, מאוד טובות, מאוד טובות, ברוך השם. אז אני אומר ש יש כאן ביטויים של עם ישראל. תשימו לב לזה מחר, כשאומרים את ההקפות, להשקיע בתפילה. זה כמו תפילה של יום הכיפורים. זה לא פחות מזה. זה לא רוצה להגיד יותר מזה. מי אני שאני אתעסק בגדלות של העניין הזה? הקפה הרביעית קשורה לפרנסה. כמה יהודים אין להם פרנסה? אם לא עכשיו, מתי נתפלל על זה? הושענא אדמה מארה, הושענא דלותי, המציל ומושיע, זועקך תושיע. פשוט על גשמים, על יבול, על פרנסה. ההקפה החמישית על האדם ועל הפירות שיוצאות מן האדמה, להציל את הבהמות מכל מיני דברים. הקפה שישית, להציל את הבהמות, שיהיה כל מיני דברים, ואז ההקפה השביעית זה הקפת הצדיקים. זאת אומרת, מבקשים למען איתן הנזרק בלהב אש, אברהם אבינו, בן הנעקד על עצים ואש, יצחק, גיבור הנאבק עם שר אש, יעקב. לא נאריך בזה עכשיו, רק שימו לב שגם ההקפה הראשונה וגם השביעית מתחילות בלמען. למען עמיתך, למען בריתך, למען גודלך ותפארתך, למען דתך, למען עודך, למען זכרך וכולי. והשביעית, למען בן הנעקד, למען גיבור, למען דגלים, למען זה. מה שאמרנו, הרצון הזה לשתף את קודש הבריחו וישראל, שכולם הם אחד בעניין הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור שבאמת נחתם כולם ביום החותם הזה, פית כתב הנוהגים לאחל אצל אחינו האשכנזים ככה אחד לשני, שהפתקים יהיו טובים, כי זה כבר נכתב ביום כיפור, רק שזה יעבור ככה, יגיע למסוע המתאים והנכון, ובעזרת השם יישר כוח גדול שבאתם, ובהחלט תופעה יפה, מרנינה, חדשה, נקווה שהיא תימשך, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להמשיך ולעסוק בענייני הושענא רבה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.